דברים שלא ידעתי בגיל 16, פודקאסט חינוך אמיתי, שנותן כלים, עצות והשראה מהדמויות המובילות לישראל.
שלום לכל המאזינים שלנו ברחבי הגלובוס, אני עידו.
ואני דולב, מעמיד כפר בתיה.
אנחנו בפרק חדש של פודקאסט, דברים שלא ידעתי בגיל 16.
כל שבוע נעלה לכאן פרק עם תוכן מלא בערך מעורר השראה, שייתן לכם כלים חדשים לפרוץ את הגבולות שלכם, לראות הכי רחוק שאפשר ולהגיע לשם, אלא אינסוף ומעבר לו.
לפני שנתחיל, אנחנו מזכירים לכם שהפודקאסט שלנו נמצא בכל אפליקציות הסטרימינג, וגם יכולים למצוא אותנו בכל ערוצי הסושיאל מדיה של רשת עמית, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, לינקדין ועוד.
אנחנו בפרק השלישי שלנו, והפעם עם זיו שילון. אנחנו ממליצים לכם להישאר איתנו עד הסוף, יש לנו שאלות מאוד נוקבות לאורך המאוד מיוחד שלנו.
והיום נמצא איתנו סרן זיו שילון. זיו, ספר לנו קצת על עצמך.
אהלן, אהלן, קודם כל, כיף וכבוד גדול להיות כאן. אז לי קוראים זיו שילון, אני בן 33, אני גר בהרצליה, נשוי לידי, יש לי שני ילדים מקסימים, שירה ויונתן. את הסיפור שלי אנשים מכירים בעיקר בתחילתו מאז הפציעה בצבא, הייתי מפקד פלוגה בגבעתי, נפצעתי באופן קשה מפיצוץ מטען חבלה על גדר המערכת ברצועת עזה, עברתי שיקום מאוד אינטנסיבי, שנה כמעט בבית חולים, רגעים לא פשוטים, יחד עם הרבה מאוד אתגרים שהצלחנו יחד, ואני אומר בכוונה הצלחנו, כי הייתי כל הזמן עטוף באנשים שהיו ככה רובד מאוד מאוד רחב של ביטחון עבורי, להצליח ולעבור. היום אני בעיקר עוסק ביזמות ברמה העסקית, החברתית, אני מרצה המון על מגוון תחומים, בעיקר שקשורים להתמודדות עם אתגרים, ומשתדל לעשות כמה שיותר טוב כל יום.
זיו, אני מאמין שהיום יש הרבה אנשים שרואים אותך ומסתכלים עליך כדמות להרצה. בגלל המקרה שקרה לך בעזה, אתה יכול בעצם לפרט לנו על זה? בדיוק מה היה?
אז אני, כל פעם שאני שומע את המילה הרצה, אז אני ככה מתכווץ בתוך עצמי, כי אני פחות, מה שנקרא, מתחבר למונח הזה. אני חושב שכל בן אדם בעודו חי עובר את סל הקשיים שיוצא לו לעבור בחיים, הוא מעורר הרצה. אנחנו בכלל חיים בסביבת עולם שהיא לא פשוטה. החיים הם לא קלים. חנוך דאום כתב על זה אפילו ספר, החיים הם תקופה קשה. ואני משתדל באמת ביום יום להראות זוויות אחרות של התמודדות. זאת אומרת, לכל אחד ואחד מאיתנו יש את הסורד אוף מוגבלות שלו, את מה שהוא הכי חושש שיגדיר אותו, הכי חושש שינהל לו את החיים, וממנו הוא צריך לחמוק או לברוח, או לנסות למצוא שביל אחר על מנת להגדיר את עצמו. ואני משתדל באמת להתמקד בטוב, בדברים הטובים שאני יכול לעשות, ולא במוגבלות, כי יש לי המון במה, במידה והייתי רוצה. ואיפה שאני חושב שזה מעורר אצל אנשים הזדהות, השראה, ואני משתדל להרחיב את זה כמה שיותר, כל פעם למעגלים אחרים שבאמת אני יכול לגעת בהם, ואני יכול להגיד שהסיבה הפשוטה שזה קורה, זה לא בזכות העובדה שהסיפור חיים שלי הוא ייחודי בצורה יוצאת דופן, הוא ייחודי, אבל לא בצורה יוצאת דופן, זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים, בוודאי פצועי צהל שעברו קשיים לא פחות גדולים, אני פשוט חושב שפתחתי את הידיים, ואפשרתי לאנשים לשמוע ברבדים הכי עמוקים של האישיות שלי, ושל סיפור החיים שלי, והאותנטיות הזאת, זה מה שמייצר אצל אנשים את היכולת לרצות לקחת.
אז בעצם אני מאמין שיש עכשיו הרבה אנשים שהם גם נפצעו בתקופת צהל, ומאוד היום רוצים לדבר ולהכיר, ושתיתן להם טיפים. אז מה בעצם היית אומר להם?
אז קודם כל שזה מסע ארוך ומורכב, את זה אי אפשר לבטל. זאת אומרת שזה מסע עם הרבה מאוד עליות וירידות, ולא once משהו אחד מצליח, אז פתאום כל השאר נגררים מיד אחריו, יש פה הרבה מאוד עליות וירידות בדרך הזו. אבל בעיקר מעל הכל להבין שהחיים משתנים. כי ברגע שבן אדם מבין שהחיים שלו משתנים, הוא מבין שהוא צריך לעשות משהו על מנת להתאים את המציאות החדשה לאן שהוא שואף להגיע. וברגע שאתה נמצא באיזושהי הכחשה, שהמסלול חיים הקודם שלך יכול לחזור בצורה כזאת או אחרת, אז אתה לא מחפש דרכים יצירתיות להתחיל ולשנות. ואני חושב שזה אחד מהכלים שהכי עזרו לי בדרך. זאת אומרת, להבין באיזשהו שלב שאני כנראה מפי לוחם בצבא, לא אחזור להיות עם כל הרצון והמוטיבציה להחזיק נשק פעם נוספת ולהוביל לוחמים. הבנתי שזה כנראה לא יתאפשר, לא פיזית, לא תפקודית. והבנתי שאני צריך לעשות התאמות שהן יושבות על אותם סולם ערכים, אותן קשת ערכים שאני רוצה להעביר לחברה הישראלית, באותו אופן שהייתי רוצה להעביר את זה ללוחמים שלי. ובסופו של דבר הבנתי שהמה שלי, למה אני עושה דברים בחיים, בלי קשר לאיפה, אם זה בצבא, או אם זה בעולם העסקי, או אם זה בעולם החברתי, זה לגעת בכמה שיותר אנשים, ולשנות את החיים שלהם לטובה. וברגע שהבנתי שזה הסיבה שלשמה אני עושה דברים, אז המסלול הוא פחות חשוב. הוא חשוב, אבל הוא פחות חשוב. זאת אומרת, אתה יכול לעשות שינויים ואדפטציות בחיים שלך, שהם עדיין נוגעים בסופו של דבר באותו סולם ערכים, ומתכנסים בסופו של דבר לאותו יעד. וכשיש לך את התפיסה הזאת, אז ההתמודדות עם המשברים בדרך היא הרבה יותר פשוטה.
בעצם ישר שזה קרה, אתה עשית פריז על החיים ואמרת לעצמך את זה, או שעברת תאריך של להילחם ולא, ורק אחרי שאמרו לך לא, אתה שינת פאזה.
אז קודם כל, ברור שהיה פה תהליך. זאת אומרת, בן אדם, אם היו שוכב בשבוע הראשון של בית חולים, והיו אומרים לי, תשמע, זיו, אתה בעוד 6 שנים הולך לעשות איש ברזל, אז הייתי צוחק למי שאמר לי את זה בפנים. אבל בניתי את זה באופן שבו עם כל מיני משאבים סביבתיים, הצלחתי לבנות איזושהי דרך שלמרות כל הקשיים בדרך, ולמרות שהיו רגעים שבהם בכיתי המון וכאב לי וכעסתי והייתי מוכזב, הצלחתי בסופו של דבר לייצר מציאות חדשה. ואם אתם שואלים אותי מה שלושת האלמנטים הכי מובילים בהקשר הזה, אז א', זה ביטחון. כולנו, כל בן אדם, בסופו של דבר מחפש בחיים איזשהו עוגן להשתייך אליו, או שיהיו חלק מהחיים שלו, שיאפשר לו להרגיש בטוח ברגעים שהוא עלול ליפול. הדבר השני זה באמת, כמו שאמרתי, סיבה. למה? למה לקום מהמיטה? למה לעשות את הדברים? מה עוד נשאר לי? וכשאתה מבין שיש לך עוד הרבה מה לתרום, עוד הרבה מה לתת בעולם הזה, למרות המוגבלות ולמרות המצב שנוצר, אז אתה מבין שיש למה לעבור את האתגרים. והסיבה השלישית, שהיא מאוד מאוד חשובה, זה עניין של פרופורציות. אני שאהבתי פרופורציות גם במקרים מאוד קשים בחיים שלי. אם זה אומר חיילים לוחמים אחרים שהיו איתי בשיקום וחוויתי אותם, אם זה אומר חברים שאיבדתי בקרב ויבואו עבורי איזשהו עוגן של למה עשיתי את הדברים, ושהם נתנו את החיים שלהם עבור המדינה הזאת, אז על אחת כמה וכמה שאני צריך להמשיך לחיות המון עבור מה שהם נתנו, ולא להוכיח שלא נשברים בקלות. וכל מנעד הסיבות האלה גרמו לי באמת להתמודד עם האתגרים שבדרך, כי בסופו של דבר חיים עצמם הם חיים האתגרים, ואנחנו לא מחפשים כבר אושר בחיים. אושר הוא מונח מאוד מאוד נדיר, שאפשר למצוא אותו רק כשיש חוסן, רק שאפשר באמת להתמודד עם האתגרים שבדרך, וחוסן בונים על ידי שלושת הדברים שאמרתי לכם, ביטחון, הגדרה של למה ופרופורציות.
הזכרת את איש הברזל, זה משהו שאתה חושב שהיית מגיע אליו לפני מה שקרה לך?
אם הייתי רוצה, אני מניח שכן, רמת הנחישות שלי, כן, אני מניח היא תעצמה בזכות הפציעה, אבל המצפן שלי היה אחר, זאת אומרת שהאיירונמן הוא לא מטרה, הוא אמצעי, להוכיח לאנשים שאפשר. אני מעדיף לקום בבוקר, 7 בבוקר, לשתות נס, כפית סוכר, שתי בורקס, ולהתחיל את היום. אני לא כזה אוהב לרוץ, לא כזה אוהב לשחות, ולא כזה אוהב לרכב על אופניים. אבל בסופו של דבר, זה היה דרך מאוד 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 טובה, בעיקר קודם כל עבורי, להתבונן עם הפחד הזה, שהסטיגמה שתדבק בי, זה שמוגבלות היא מגדירת הבן אדם, ולמעשה זה מה שהכי פחדתי ממנו, שאדם עם מוגבלות לא יכול לעשות מה שאדם בלי מוגבלות יכול לעשות. וברגע שהתגברתי על הדבר הזה, אז זה נתן לי, איזשהו גזע של ביטחון עצמי שממנו הוצאתי עוד לא מעט ענפים אחרים, ומעבר לזה, זה גם היה איזשהו אמצעי להראות לאנשים שבאמת באמת זה לא עניין של אוהב לא אוהב, זה עניין של מה אתה מגדיר לעצמך וכמה אתה נחוש להשיג את זה.
אתה חושב שאולי בעצם בגלל הפציעה נתנו לך הקלות בחיים, אנשים אמרו, טוב, את זה ניתן לו, את זה ככה, בוא נוותר לו פה, ובעצם נותנים לך יחס אובר שאולי בעצם לא באמת מגיע.
כן.
כן? נתנו לך הקלות?
חד משמע.
ויש לך בעיה עם זה?
לא.
אין לך בעיה? אתה חושב שמגיע לך הקלות האלה?
אני לא חושב שמגיע, אני חושב שברגע שהחיים נתנו לך לימונים, אם אתה לא יודע לעשות מהם לימונדה, בעיה שלך זה בלמצוא את המסחטה. וההגדרה של השאלה היא הגדרה קצת לא נכונה, כי אני לא חושב שהחיים שלי הפכו להיות קלים יותר, או ההשתלבות שלי בעולם או במגזר העסקי הפכה להיות קלה יותר בזכות העובדה שאני פצוע. ההשתלבות שלי בכל אחד ואחד מהמקומות האלה הפכה להיות פשוטה יותר בזכות העובדה שהפכתי להיות מי שאני כבן אדם. בהגדרה העצמית שלי, כזיו שילון. ושם אני לא הייתי מגדיר את זה הקלות, אלא עובדה שאנשים באמת מזדהים עם אותם ערכים שאתה מייצג. וברגע שאתה מייצר אצל אנשים את תחושת ההזדהות הזאת באותם ערכים, בין אם הם באים לבנות איתך ארגון חברתי ומסיימים איתך בלבנות ארגון עסקי, בסוף אתה מייצג את אותם ערכים, וזה הסיבה שאנשים רוצים לעשות איתך דברים. ולגבי הקלות, אז אם אני הופך את הטרמינולוגיה מהקלה לתחושת הזדהות, אז בהחלט כן, החיים שלי לא קלים, הקלות כהקלות לא עשו לי, אבל אם, הרשיתי לעצמי להפוך קצת את השאלה שלכם, ואני חושב שבהקשר הזה בוודאי שהעובדה שאני נפצעתי, וזה היה הטריגר שגרם לאנשים להכיר מי אני, גרם לי להגיע להרבה יותר לבבות, ומכאן השורה התחתונה שלי. כל אחד ואחד מאיתנו שקורה לו משהו בחיים, קורה לו משהו שלילי, קורה לו משהו חיובי, קורה לו משהו דרמטי, שישתמש בו בשביל לקפוץ לקפיצת מדרגה הבאה, כי אם לא, הוא נשאר שם רק איזשהו אשן שחור על הנפש, שלא מאפשר להתקדם, וכל מה שאדם מתעסק בו ברגע שהוא לא קופץ מדרגה מהאתגרים שלו, זה חרטה ורחמים עצמיים, וזה באמת באמת המסר שלי. יש לכם לימונים, תמצאו מסחטה, תעשו מהם לימונדה.
האם המסלול חיים שלך השתנה כאילו לפני ואחרי? אם זה הכימוש שחשב שאתה הולך אליו לפני?
לא, אבל כמו שאמרתי, אני חושב שעניתי לך את זה המון בשאלה הראשונה. יש לנו אין ספור שינויים בחיים. שביל החיים שלנו הוא לאנשים מאמינים, ואני כאדם מאמין יודע שהוא כבר נכתב איפשהו. האבנים שאמורות להיות מונחות על הדרך הם כבר שם, אתה תתקל בהם לכאן או לכאן. מה שלא תרצה או מה שלא תשנה, סופו של דבר יש אבנים שתתקל בהם. השאלה היא לא האם תתקל באבנים האלו על השביל, שלא יאפשרו לך לעבור הלאה, זה איך תתמודד כשתתקל. וכשנתקלתי באבן, הבנתי שיש לי כמה דרכים להתמודד עם זה. הדרך הראשונה היא לנסות לחצוב, שזה קשה, אבל אפשר. הדרך השנייה היא להסתובב ולחזור אחורה, שזה מבחינתי לא הייתה אופציה. והדרך השלישית היא למצוא חשיבה מחוץ לקופסה על מנת להקיף את האבן. ולא תמיד להקיף את האבן זה התשובה הנכונה, לפעמים גם צריך לחצוב, אבל בן אדם בשביל הזה, בנקודת זמן הזאת, צריך להבין מה גודל האבן, וכמה יעלה לו לחצוב אותה, אל מול כמה יעלה לו להקיף אותה, ושם לבחור את הבחירה הנכונה, ואני חושב שזה מה שעשיתי. ברגע שניצבה לפני האבן הזאת, פשוט הבנתי שאני חייב לשנות מסלול על אותם ערכים, ולחזור לאותו שביל אחרי איזשהו איגוף קטן.
באפשרות אחרת, היית בוחר לשנות את העבר? היית בוחר שאירועים שקרו היו קורים אחרת, ולהמשיך את הנתיב שהתחלת אותו, או שהיית בוחר את אותו דבר, כי זה מה שהביא אותך לפה, וזה מה שבעצם גרם להישגים, ועל הנקודה שאתה נמצא בזה העת.
אני פצוע כבר אלפי ימים, משהו כמו עשרות אלפי דקות. אני חושב שאולי חשבתי על העניין הזה 3 דקות, כי זו לא שאלה רלוונטית. אין לנו יכולת להחזיר את הגלגל לאחור, ומה שקורה לך בחיים קורה לך. ולכן אם אתה משקיע את רוב הזמן שלך בשאלה מה היה אם, אתה תישאר בגדר חיים של מה היה אם. אם אתה אומר, זה המצב, ומכאן אני מתקדם קדימה, ומכאן אני צריך לבנות, כי אין לי איך לשנות את העבר, אלא אם כן יש לך איזושהי מכונת זמן שאתה מחביא מרתף, אז השאלה הזאת הופכת להיות לא רלוונטית, וככל שאתה מתעסק בחיים שלך בנושאים לא רלוונטיים, אתה מבזבז זמן יקר, שהוא המשאב by far הכי חשוב שיש לנו, וזה באמת באמת משהו שהוא לקח הרבה יותר גדול מזה. זה לא משנה אם עפו לך שתי ידיים, זה לא משנה אם איבדת בן משפחה או חבר מאוד קרוב, זה לא משנה אם לא הספקת לסרט. בסופו של דבר זה הגישה של איך אתה מתמודד עם המצב כמו שהוא עכשיו, קשה ככל שיהיה.
אתה יודע, אני מאוד מסכים איתך, אתה בעצם אומר, לא בוכים על חלב שנשפך, זה קרה, ואין מה לעשות עם זה, ואין לנו טעם עכשיו להתבאס בזה, אלא זה מה שקרה, זהו, צריך להמשיך, לא להתקע על העבר.
לגמרי.
אני מאוד חושב ככה. עכשיו, בנושא אחר, הבנו שאתה עושה סטארט-אפים.
אני מתעסק המון בטכנולוגיה.
המון, רוצה, בוא תספר לנו מה, 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 מה יש לך, מה יש לך בקורות חיים בנושא. אז
הקמתי מספר חברות טכנולוגית, חברה אחת שהקמתי גם, הצלחנו לפתח במסגרתה טכנולוגיה די ייחודית, שהיא בעולם, יושבת על עולם האי-קומרס, סוג של מרקט פלייס שפיתחנו באמצעותו, דרך או אמצעות לספקים קטנים, ליצרנים קטנים, להתאגד ביחד בתוך המערכת שלנו, אם יש להם את אותו ברנד ומוכרים את אותו מוצר, על מנת שיהיה להם מספיק כוח יצירה ומספיק כוח ייצור ומחירה בשביל למכור לצרכנים יותר גדולים. עבדנו בארץ, עבדנו עם דאטאבייס של מספר חברות ברמה העולמית, ובסופו של דבר מכרנו את הטכנולוגיה שפיתחנו, משם עשיתי השקעות ויזמויות משלי במגוון תחומים, טכנולוגיה פיננסית, פינטק, טכנולוגיה שקשורה לקידום ומימון באינטרנט, כל עולם הפרסום באינטרנט, השקעות גם בעיקר ברבדים שקשורים לטכנולוגיה שהיא disruptive innovation, חדשנות משבשת, ואני בעיקר משתדל להשקיע את הזמן שלי ברמה העסקית, בלמצוא ארגונים או חברות שיש להם חזון, שהחזון הזה הוא לשנות את העולם. בכל שוק שבו הם פועלים, כשמגיעה אליי חברה, או שאני חושב על מוצר, שהמוצר הזה הוא יהיה עוד פיצ'ר, עוד איזושהי חדשנות נקודתית, עוד איזשהו משהו טקטי, זאת אומרת, המצלמה הכי חדשה שאתה מתקין בטלפון. אוקיי. זו מבחינתי לא חדשנות. זו מבחינתי התאמה לתקופה ברמה הטקטית. אבל חדשנות כחדשנות היא משהו שמשנה סדרי מציאות בעולם תוכן מאוד מאוד ספציפי, ואלו בדיוק סוגי הדברים שאני מתעסק בהם היום, מנסה למצוא, לאתר חברות, וגם כמובן להקים בעצמי יזמיות שבאמת באמת משנות שווקים, בין אם זה בעולם החברתי או בין אם זה בעולם העסקי, שאותה חברה פועלת בוורטיקל שלנו.
אז אני אלך לך למשהו אחר. אמרת שאתה בעצם מחפש משהו שמשנה סדרי עולם. יש משהו שאתה נתקלת בבעיה ועל זה הקמת סטארט-אפ?
הסטארט-אפ שלי נשען על בעיה שהיום 4 שנים אחרי כל עולם הלוגיסטיקה שאתם מכירים בהקשר של וולט ושל חברות last mile deliveries ענקיות בארצות הברית נשענות על אותה בעיה מצד אחד, ומהצד השני שהוא לא הלוגיסטי, מהצד העסקי, ספקים קטנים לא תמיד יכולים למכור ללקוחות גדולים, ולא רק בגלל שהם לא טובים, אלא בגלל שהם פשוט לא מספיק גדולים, וכשאתה מאפשר להם דרך גישור על פערי מידע להשתלב עם כמה וכמה ספקים אחרים שמייצרים את אותו דבר פחות או יותר באותה רמת איכות, ולהפעיל מארגנון ביקורת, ודרך זה להגדיל את מעגל המחירה, זה פתרון שעלה מצורך שעבר הרבה מאוד טרנספורמציות במהלך הדרך, כי אחד מהדברים הכי חשובים כשאתה מקים סטארט-אפים ויזמויות, זה לדעת שתהיה לך את הגמישות לעשות את ההתאמה, כי לעתים אתה חושב על רעיון, בטח בעולם המתחדש של היום, ומחר בבוקר רעיון הזה כבר יהיה לא רלוונטי. אם החזון שלך, מה שאתה רוצה להשיג, נשמר אותו חזון, הרעיונות בדרך יכולים להשתנות עשרות פעמים. דבר נוסף זה לצורך העניין, שלט של מייקרוסופט פיתחו אקסבוקס, שנקרא מייקרוסופט אקסבוקס אדפטיב קונטרולר, שזכה באחד מ10 המוצרים הכי מהפכנים של העשור האחרון של מגזין טיים. זה מוצר שלא היה. וכשאני שכבתי במיטה בבית חולים, והיה בא לי לשחק פיפה, אמרתי, יאללה, למה לא חשחק פיפה עם חברים שלי? הבנתי שיש 1.5 ביליארד, מיליארד אנשים בעולם, שיש להם מוגבלויות. יש 2 מיליארד אנשים שעוסקים בגיימינג בצורה כלשהי. חייבת להיות חפיפה. איך זה יכול להיות שלאנשים עם מוגבלות אין יכולת לשחק היום? עכשיו, רוב האנשים, ובאמת רוב האנשים, היו לוקחים את הדבר הזה, אומרים, וואי, עוד חלום גדול שיש לי, בוא נשמור אותו במגירה, אולי יום אחד אני אעשה עם זה משהו. אני הבנתי בנקודת זמן הזאת, שלייצר הרדוור, לייצר חומרה, זה אירוע יקר, זה אירוע של בן אדם פרטי, בוודאי עם חברת סטארט-אפ. בטח אם לוקחים בחשבון את העובדה שלמחרת בבוקר עם חברה גדולה מתחילה לייצר את זה, אתה תהיה מחוץ לשוק מהר מאוד, כנראה אני לא אצליח לייצר לבד, ושם גם לא רמת המומחיות שלי, ופה אמרתי, אוקיי, מה יש לי לעשות? או לשמור את זה במגירה, או לגשת ולנסות ליצור קולבוריישן, איזשהו שיתוף פעולה עם חברה גדולה שכן יש לה את היכולות הפיננסיות, וכן יש לה את הידע איך לייצר את זה, ובאמת הרעיון הזה הלך ממני, דרך איזושהי כתיבה של חנוך דאום בידיעות אחרונות, מצאתי בחור ישראלי שהוא אחד מהאנשים הכי מובילים ברמת ייצור המוצר של מייקרוסופט ברמה העולמית, ירון גליצקי, ואמרתי לו, תשמע, זה הרעיון שלי, זה מה שאני חושב שצריך לעשות, לא יכול להיות שאין פתרון כזה. יצא מיני סטארט-אפ בתוך מייקרוסופט 3 שנים, ויצא השלט הזה שבאמת באמת שינה את העולם עבור הרבה מאוד אנשים, ובפרט ילדים, כי היום אתם מבינים את זה היטב, שגיימינג זה דרך מופלאה להשתלב בחברה, בעצם העובדה שבן אדם יושב על כיסא גלגלים, זה לא אומר שהוא לא יכול להיות טוב בפורטנייט, וכשהוא טוב בפורטנייט יכול להיות שהוא ירוויח עוד כמה חברים. אז הדבר הזה עשה באמת שינוי ברמה הרבה יותר גדולה ממה שחשבנו, זאת אומרת רק בגיימינג, השלם פה עולה על סך חלקה, וזה בסופו של דבר אם אתם שואלים אותי סוג הדברים שאני מחפש, אז זה ממש ממש אלו. אלו שיעשו גם טוב וגם ישנו את המציאות.
זה בעצם שלט שעוזר לכל האנשים לשחק, לא משנה במוגבלות?
כן, בדיוק זה.
באמת גיימינג זה עולם שיכול לחבר אנשים מכל הקצוות.
נכון, גיימינג, ספורט, שירה, כל דבר שלא קשור לפוליטיקה אני מניח.
אז טיפה לסיום, שאלה, עכשיו בן אדם צעיר היה רוצה להיות יזם, איזה טיפ בעצם היית נותן לו, ומה היית עונה לאנשים שהיו אומרים לך, זה לא חלום גדול מדי, זה לא בלתי אפשרי לעשות את זה? איך אני אגיע לשם?
קודם כל, רמת החלום היא לא חייבת להיות ישר להקים חברה של מיליארד דולר. בסדר? זה לא חלום, זה אמצעי. והתשיבה שלי נגזרת מזה, כי צריך לבנות את הדרך כיזם בשלבים. יזם צעיר לא יבין מה שאותו יזם לא יבין 10 שנים אחרי זה. זאת אומרת, רמת התובנות ורמת הלקחים שלך נצברים בעיקר על ידי כישלונות שבדרך. אז קודם כל, יזם צעיר צריך לאפשר לעצמו את מרחב המחיה להיכשל. זה אחד הדברים הכי חשובים בדרך הזאת. אם אתה עם 4 ילדים בבית, ואתה צריך לפרנס את המשפחה שלך, אין לך מספיק מרחב תמרון להיכשל. אם אתה יודע לייצר לעצמך איזשהו בסיס פיננסי מספיק חזק, היום זה יכול להיות בעולמות האי-קומר, מחירות באמזון, מחירות באי-ביי, הקמה של איזושהי חנות בשופיפיי שבאמת מייצרת ברנד חזק, יכולות שיווק שעל הדרך דרכם אתה מרוויח כסף ומייצר לך עצמך איזושהי קופה קטנה שבאמצעותה אתה יכול ליצור איזושהי פרנסה מסוימת, ועל חשבון הזמן הפנוי שיצרת לעצמך באמצעות אותה פרנסה פנויה, לייצר יזמויות ושם להיכשל וללמוד, זה הטיפ הראשון. הדבר השני, יש היום דיסוננס מאוד מאוד מובנה בעולם העסקים. היום רוב העולם העסקים מונה על ידי מניפולציות. מה זה אומר מניפולציות? זה אומר שעכשיו חברה הגדולה רוצה לדחוף איזשהו מוצר של הלקוחות, מה היא תעשה? או שהיא תורד מחירים, או שהיא תשנה לו קצת הברנדינג, או שהיא תנסה להפחיד במרכאות למה צריך להשתמש במוצר הזה, אבל פה מדובר במוצר, ומה שחברות היום צריכות לעשות, הוא מגיע בדיסוננס מופלא בהקשר הזה, הן צריכות בדיוק לעשות את ההפך, כי בטווח הקצר, המניפולציות האלה לחלוטין עובדות, אתה מצליח למכור לאנשים מוצרים, אבל ברגע שאתה צובר קהל של אנשים שמזדהה עם הברנד שלך, אתה מיוצר גם השראה אצל אנשים, וגם ביטחון, פה אתה כבר מייצר lifetime value של לקוח, איזשהו אורח חיים שהוא הרבה מעבר רק למוצר אחד בסיסי, וזו הסיבה שאנשים קונים אפל לצורך העניין. וזה בגדול מה שיזם צריך לשים לנגד עיניו בתחילת הדרך, שיהיה לו את הבסיס ואת המרחב תמרון להיכשל וליפול, כי רק ככה לומדים, ובית שכשהוא רוצה לייצר משהו, לפחות בוויז'ן שלו, זה משנה משהו מאוד דרמטי בחלקת האלוקים הקטנה שלו, ואנשים יזדהו עם הרעיון הזה.
בעצם, אז השלבים, אם הייתי מחלק את זה לשלבים, למצוא בעיה, למצוא אנשים שיכולים לעזור, להתחיל לפעול בקטן, ואחרי שוב לפעול נגד הזרם. דווקא מי שפועל נגד הזרם, הוא זה שיהיה ייחודי ודווקא יצליח.
נכון.
לא להיות אחד מכמה.
נכון ולא רק, נכון ולא רק. זאת אומרת, אפשר להיות יזם היום שמייצר חברה טובה, בלי לשנות את העולם. השאלה, מה אתה רוצה להשיג עם החברה הזאת? אם אתה רוצה להשיג מנגנון פיננסי טוב, אפשר לעשות את זה גם בדרכים המסורתיות. וכמו שאמרת וציינת, זה שייך לנדבך אחר, להקיף את עצמך באנשים טובים וכולי. לדעת לנהל אנשים טובים. זה עניינים טקטיים. ברמת החזון, אתה צריך לשאול את עצמך, האם באמת מה שאני נכנס אליו, מה שאני רוצה לייצר, הולך לשנות משהו בצורה מאוד מאוד דרמטית, ואם יש לך פתרון כזה, והכיוון שלך והמוטיבציה שלך באמת לשנות משהו, אז לך לזה. כל הזמן להבין ולשים לנגד העיניים, שכסף הוא אמצעי. אני מכיר המון 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 אנשים היום, שהם מיליארדרים, והם לא מאושרים. כי כסף לא מקנה לך אושר. לעומת זאת, אם אתה תלך ברחוב, תעזור להומלס, לחצות את הרחוב, תקנה לו בגטים שווארמה, תסדר לו איזה מקום לישון בערב, יכול מאוד להיות שזה יספק אתך יותר מעסקה של מיליארד דולר. ולכן בהקשר הזה אני אומר כל הזמן, לנסות לשלב בין דברים שמפרים את הנפש שלך, ועל הדרך יכולים גם להרוויח כסף. כי אם המטרה היא להרוויח כסף, לא בטוח שזה מה שיקנה לך את האושר ואת תחושת הסיפוק, שזה בסופו של דבר מה שכולנו מחפשים.
אבל בסופו של דבר אמרת שאם יזם צעיר צריך לפרנס משפחה, אז הוא לא יכול להתעסק בזה. אז כסף זה לא רק אמצעי, זה גם בסופו של דבר מצריך לחיים.
נכון, אבל זה לא מטרה. כסף זה אמצעי לפרנס את המשפחה, כסף זה אמצעי לקנות לך חופש להיכשל, כסף זה אמצעי בשביל לעשות טוב, כסף זה אמצעי בשביל לעשות רע. אבל הוא לא בשום צורה שהיא מטרה. ואם אנשים שמים אותו כמטרה, בסופו של דבר הם יכולים להגיע, הם יגיעו למטרה הזאת. אם אתה מספיק נחוש, אתה תגיע למטרה הזאת, אבל המטרה שהגעת אליה, הסקת מיליארד דולר. מה עכשיו? האם זה עושה אותי מאושר? האם זה עושה אותי מלא? וזו בסופו של דבר השאלה שכל יזם צריך לשאול אותו, כי כשאין לך כסף, אתה חושב שכסף יקנה לך ביטחון, וכסף יקנה לך עושר. וכשיש לך כסף, אתה מבין פתאום שזה לא העיקר. אז קנית מכונית יותר יקרה, אז קנית יחתה. האם זה עושה אותי מלא בבפנים? לא תמיד. ואז מה אתה מוצא? ביליארדרים בסוף השנים האחרונות שלהם, מייצרים ארגוני ענק שכל המטרה שלהם זה לתרום, וזה לא מספיק ממלא אותם לפעמים, כי הדרך עצמה לשם לא הייתה מספיק מלאה בדברים מהסוג הזה. ואני אומר, למה לחיות חיים שלמים בחוסר עושר ובריק נפשי, אם אתה יכול כל הדרך גם להרגיש מסופק וגם להרוויח כסף?
כסף זה אמצעי ולא מטרה, יכול להיות שם של השיחה פה.
בשמחה.
השאלה האחרונה, ממש לסיכום, איזה טיפ היית נותן לאנשים ממש בגיל שלנו, שאני מאמין שזה גם מי ששומע, 15, 16, 17, משהו כזה, מה עכשיו הטיפ, טיפ מנצח?
קודם כל, לחלום בגדול, לדעת שאתם דור שיכול לשנות בכל רגע נתון, בלי קשר לגיל. דבר שני, לא להתאפס לדברים הקטנים שמפריעים לכם במהלך היום, ואתם חושבים שמגדירים אתכם, בין אם זה גובה, או בין אם זה משקל, או בין אם זה איזשהו איבר בגוף, אף אוזניים שהוא קצת אחר, או בין אם זה מה שאנשים אומרים עליכם כל היום, קרי, יכולים כל יום בבוקר לקום ולהגיד לכם, אתם טיפשים, זה אומר שאתם באמת טיפשים? כנראה שלא, אבל כן תהיו טיפשים, אם אתם תיקחו את זה ותאמצו את זה תחשבו את זה על עצמכם, ולכן כל הזמן להיות באיזושהי רמת מודעות מאוד מאוד גבוהה, במה אני טוב, מה אני יכול לייצר לעולם, מה היתרונות היחסיים שלי, וברגע שאתה מוצא את זה, כל השאר, כל מה שאומרים עליך, כל מה שאומרים לך שאתה לא יכול להיות, זה נשאר בגדר רעשי רקע, וכל עוד זה נשאר בגדר רעשי רקע, זה רק דוחף אותך להצליח יותר, ולכן תמצאו במה אתם הכי טובים, תמצאו מה אתם הכי אוהבים, תמצאו מה החברים שלכם חושבים עליכם בהקשר של מה שאתם הכי טובים בו, ומשם תחלמו בגדול.
תודה רבה.
בשמחה רבה, ותמשיכו לעשות את זה.
תודה רבה לך. אני מאמין שפקחת את העיניים של השומעים, של הרואים.
אני מקווה.
מעולה.
תודה.
תודה רבה לך.